מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, אתה יודע, מיום ליום אתה מתבונן ועוד במעשים, אתה יודע, לפני שנדבר על הצבא, על הביטחון, בלראות את הציבור שאנחנו משדרים אליו, הציבור שממנו, שאליו אנחנו שייכים, הציבור החרדי, גם בתפילות, גם במעשי החסד, גם בהתגייסות, בכל מקום ומקום, לכל דבר, לעזרה, לעזרה לעוטף, לעזרה לחיילים, החיבוק, החיזוק לעם ישראל, ולראות את האחדות הנפלאה הזו, אני מדבר כרגע בציבור שלנו, כן? זה מרומם, ואני חושב שזה קו שמחזק, וזה מה שעם ישראל צריך, וזה בהחלט גאווה גדולה לראות כך את עם ישראל.
מסכים עם כל מילה, מפתיע זה לא, מפתיע זה לא, כי הציבור שלנו תמיד יודע להתגייס לכל דבר, מתפילות והלאה.
לא אמרתי את זה,
צריך לומר את זה, מה שאתה עושה, אתה עושה טוב.
הבאתי את זה לידי ביטוי, כמו הייתי קצת בעיר בני ברק, ואתה רואה באמת את התפילות, את הבקשות, כל אחד, כל קהילה עם הבית כנסת שלה, עם הסליחות, עם הצרות של תפילה, עם עזרה לזולת, עזרה באמת אמיתית, לא רק בתוך הקהילה החרדית, אני מדבר איתך לבחוץ, החוצה, וזה באמת, אני חושב שזה מה שהעם הזה זקוק עכשיו בתקופה הזאת, ובהחלט לראות את זה, זה דבר מדהים. רוצה להזכיר יחד עם זה, אתה יודע, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על זקה ועל אנשי עזר מציון, גם ארגוני החסד ששולחים הרבה מאוד מזון לתושבי הדרום ולא רק, ולחיילים וכל זה, וזה דבר גדול לראות את זה, לראות את עם ישראל בתפארתו בתקופה כל כך כל כך כל כך קשה.
להזכיר את הארגונים הקיימים זה לא חוכמה, צריך להזכיר את כל האנשים הפרטיים שהפכו להיות ארגוני חסד של איש אחד, ממש מרנין את הלב כל הזמן, כל ימות השבוע, שכך ימשיך עם ישראל היפה שלנו. שוחררו הלילה שתי חטופות משבי ארגון החמאס, הארגון הנאצי הזה, הועילו בטובם לשחרר שתי נשים, וצריך לזכור כל הזמן ולהתפלל לשלומם של כל יתר 220 נדמה לי החטופים שנמצאים בשבי החמאס, ואני מקווה שגם הם ישתחררו מהר בלי יותר מדי דרמות ו מתיחת העצבים של הציבור בישראל.
כן,
אבל
יודע,
אנחנו הרבה יודעים שמתמודדים עם ארגון, מה זה עם ארגון? אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ארגון, עם ממש
עם
טרור.
נאצים.
כן, ממש.
תשמע, רבים מדברים בעיקר על הדכדוך, על איך שחמאס משחק לאנשים בקופסה, מה שנקרא, לאזרחים, לכולם. אבל צריך גם לזכור עוד משהו. חמאס חוטף מיום ליום מכות יותר ויותר גדולות. אתה יודע, תשים לב לכוכביות או לאותיות הקטנות, מה שנקרא, שמעולם, אני חושב בכל הסבבים שהיו, זה לא דומה הפעם בכלל, זה לא דומה בגלל התגובות שלהם. שאומרים, תפסיקו את האש לכמה שעות, אולי נחלק, אולי נוציא יותר חטופים.
תביאו דלק, נוציא יותר חטופים.
תביאו דלק, נוציא יותר חטופים. אתה כבר שומע את אותות המצוקה שלהם. הם תמיד היו הרי משדרים שהם גיבורים, והם מכינים עוד הפתעות, והם יעשו, והם יעשו, והם יעשו. אתה לא רואה שזה קורה הפעם, כי הם מבינים, א', הם רואים גם, אתה רואה גם את התמונות שם מרצועת עזה.
תמונות של ההרס, יהיו כאלה שיגידו מרנין את הלב, אבל מכים בהם מכה, באמת כמות אש גדולה מאוד.
זה נכון שיש עיר תחתית מתחת, וזה נכון שהמחבלים או בעצם הנאצים האמיתיים מתחבים שם מתחת לאדמה, אבל עדיין צריך להסתכל גם על חצי הכוס המלאה בעניין הזה, כשאתה רואה שחמאס מגלה מצוקה אמיתית, וזה טוב כך, ובדרך, אתה יודע, בסוף להשמיד, להרוג ולבד, מה שנקרא, את מי שאלו שקמו לרצוח יהודים. אבל וצריך, אתה יודע, צריך מצד אחד לשאול את השאלות, מה מתכוונים לעשות, מה הצבא מתכוון לעשות, מה הממשלה, מתי הקבינט יגיד ככה ומתי הוא יגיד אחרת, אבל בסוף צריך לזכור את השורה התחתונה. אנחנו כבר כמעט שלושה שבועות לתוך הסיפור הזה, לתוך המלחמה הזו, שבועיים וחצי. לא ראיתי אחד מחברי הקבינט או בממשלה או ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל שחזרו בהם בפסיק מהמטרה הסופית של המלחמה הזאת. והמטרה הסופית היא מיתות כן. שלטון חמאס, חיסולו, מיתות.
שאלה אם מיתות שלטון החמאס או של הארגון עצמו. יש לזה הבדל משמעותי. אתה יכול לסלק אותם, אני לא יודע איך אתה יכול לסלק שלטון. אתה יכול למוטט ארגון, להרוג את האנשים, לחסל את כולם, מהזוטר ביותר ועד הבכיר ביותר, שאגב לא נגעו בבכיר, לא הצליחו עדיין לגוע בבכירים ממש, אתה יודע, בסינואר ועוד אחרים. אבל גם יומם יבוא, עד האחרון שבהם.
כן, אגב, לא ספק, הקים... אתה יודע, אומרים שזה לוקח זמן, וזה כן. ייקח זמן, וצריך לזכור שגם ארצות הברית הגדולה, כן, ארצות הברית עם כל המעצמה שלה וכל כוחות הקואליציה ביחד, עד שהם חיסלו את דאש, לקח להם הרבה מאוד זמן, וגם כאן מה שאנחנו רואים עכשיו, במיוחד כשאנשים, כשאותם מחבלים נאצים מסתתרים בתוך בתי חולים, מתחת לבתי חולים, מסתתרים בקרב אוכלוסייה אזרחית, כשכל העולם בזכוכית מגדלת על ישראל, אם היא עובדת לפי החוק הבינלאומי, כן או לא, צריך לזכור שזה ייקח זמן, אבל כן צריך להסתכל על מה הספיקו לעשות בשבועיים וחצי, כמעט שלושה שבועות, כן. אני חושב שהספיקו המון.
כן, אבל לדעתי רק בהתחלה, וצריך לזכור שדאש וארגונים דומים ואל-קאידה, העולם, בעיקר ארצות הברית, חיסלו בלי בגץ ובלי בצלם ובלי לשאול מה יגידו בעולם, אלא עשו את מה שצריך לעשות, וגם פה אותו דבר, לא להתייחס מלחצים שיהיו בהמשך ויהיו, פשוט להקות ולהקות עד שהסיפור הזה ייגמר. אגב, השב"כ הקים יחידה מיוחדת לחיסול כל מי שהשתתף בטבח הנורא הזה בשמחת תורה בדרום, עד האחרון שבהם, כולם... יחוסלו, כך אני מקווה, ייקח זמן מן הסתם, שם הרבה סתם מזוטרים ומחבלים מחשימה מזוטרים, אבל את כולם צריך לחסל. לא מהמקום של נקמה וכל זה, אבל כן, צריך לעשות
צריך את לומר, זה. טוב, צריך לומר, צריכים... קיום עם ישראל במדינת ישראל.
קיום תלוי... עם ישראל תלוי בבורא עולם ולא בזה שיחסלו או לא יחסלו. בוא נעשה...
מה אני בא לומר, מה אתה עונה? כאילו אני לא מבין את מה שאתה אומר עכשיו.
ברור
שהבנת. אני בא לומר שהקיום של מדינת ישראל מאוד תלוי בסיפור הזה שלא יהיה חמאס בגבול רצועת, ברצועת עזה, כדי שאנשי שדרות ואופקים ונתיבות וכל הקיבוצים
יוכלו לחיות
שם
בשקט.
באזור יוכלו לחזור להיות שם, ואתה יודע מה? לא כדי שהם יוכלו להיות שם רק, אלא כדי שאנחנו בבני ברק ובירושלים ובפתח תקווה ובתל אביב ובכל מקום יוכלו להיות בשקט, שלא כל איזה יומיים תופסים אותנו נכון. בין ערובה, כן יראו טילים למרכז, לא יראו טילים למרכז, די עם זה.
מסכים לגמרי, כולם שותפים לזה, גם אלה שלא אוהבים את נתניהו ותוקפים אותו ועדיין יש בשמאל אנשים שמולעתים נגד, אבל כולם רוצים פה שקט, כולם ובעזרת השם השקט יבוא ובורא עולם ישמור על כולנו, ואנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
יואב צור בחדר החדשות, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. לאחר לילה שקט בדרום, אזעקות צבע אדום חודשו בדקות האחרונות ביישובי העוטף, בחסדי שמיים לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים. שתי החטופות הישראליות תושבות ניר עוז ששוחררו הלילה משבי החמאס לאחר שהיו מוחזקות ברצועה 17 יום, הובאו במסוק לבית החולים איכילו בתל אביב לצורך סדרת בדיקות, שם נמסר כי נראות בסדר, מדברות ומצבן הרפואי טוב. ישראל הודתה למצרים על הסיוע בשחרורן, בחמאס אמרו כי השחרור שנעשה בתיווך מצרי נבע על רקע בריאותן. נשיא ארצות הברית ביידן שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו וברך על שחרורן. ביידן חזר על מחויבותו להביא להחזרת כל החטופים, ויחד עם זאת הדגיש את הצורך להזרים סיוע הומניטרי לרצועה. דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון קרבי אומר כי כעת זה לא הזמן המתאים להפסקת אש בין ישראל לחמאס. לדבריו, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה וישנה עוד עבודה רבה לעשות כדי לרדוף את הנהגת חמאס. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן יגיע היום לניו יורק כדי להשתתף בכינוס מועצת הביטחון של האו"ם בנושא המצב במזרח התיכון, בו גם השתתפו משפחות החטופים הישראלים יחד עם שר החוץ אלי כהן. לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ממטען מאולתר שנזרק לעבר הכוח במהלך פעילות מבצעית בכפר בורקה שבשומרון. ביממה האחרונה צה"ל תקף בעזה מעל 400 מטרות ואף חיסל מספר מפקדים מהחמאס. בצפון, צהל תקף הלילה תשתיות טרור של חיזבאללה בתגובה לשיגורים מאמש משטח לבנון. התחזית חם מהרגיל לעונה, אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. נפתח כרגלנו עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, על מה שעבר על בלילה, מה שהיה בלילה. קובי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב גם לכם.
בוקר טוב, קובי.
תמונת המצב?
תמונת המצב נערכים. למעשה אנחנו בתוך התמרון. התמרון הוא לא משהו שקורה דווקא שכוחות ששיריון רגלים אותו תכנים יחלסים פנימה. זאת בתשובה לכל השאלות וכל הסקרנות של כל האזרחים. ברגע שחיל האוויר עובד בצורה מסיבית, אמרנו, שמענו לפני כמה דקות את החדשות, על 400 מטרות. 400 מטרות זה כל יעד כזה, זה יעד של מחבלים. מחסלים אתמול את חמישה ממפקדי המערכות הרקטיות של החמאס. זה לא אומר שאין להם יותר, אבל זה אומר שלאט לאט פוגעים ופוגעים ופוגעים בכל אחד ואחד. אתמול אני נפגש עם אנשי הצבא, והם מדברים על זה בצורה מפורשת, כמו שאת הנאצים בדפו לאורך כל עשרות השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה בכל מקום בעולם, כך יהיה גם במקרים הללו של כל מי שהיה שותף לרצח ולטבח. כלומר, בעברית פשוטה, גם אסמאעיל הנייה, גם חלד משעל, גם ארורי, כל אחד יושב במקומות אחרים, חוץ מאשר כל החבורה הרצחנית שיושבת ברצועת עזה. אז זאת תוכנית אחת, במקביל פועלים ומחסלים עוד ועוד מחבלי חמאס בשטחי כינוס. גם הם נמצאים בתוך אותם שטחי כינוס.
לא במנהרות?
שטחי כינוס זה גם חלק מהמנהרות שלהם. לא תמיד המילים שלנו זה לא שהם יושבים מול רצועת עזה ומחכים. יש להם מקומות שבהם הם מכונסים, כמו בתי ספר, כמו מוסדות חינוך, אחרים, לאו דווקא בתי ספר, גנים וכדומה. הם יושבים גם במקומות שקרובים לבתי חולים כדי להגן על עצמם, ואז באמצעות גם הפצצות החכמות, גם המידע המודיעיני, וגם כן, צהל מסיר את הכפפות. זה לא כבר עוד סיפור של הקש בגג. זה עוד לא אותו סיפור שהיה, היינו בו לפני שנתיים ושלוש ועוד סבב. מישהי כתבה לי הבוקר הזה באחת התגובות, טוב, אנחנו בעוד סבב אחד, בעוד מה, זה לא סבב. אנחנו באמת, לא נעים לומר את המשפט הבא, ואני אגיד אותו, אנחנו באמת במלחמה על הבית, מלחמת אין ברירה, זה מלחמה של 48, מלחמת השח, מלחמת השחרור השנייה שלנו. אנשים לא מבינים את זה. צריך להבין את זה, אנחנו מוקפים באויבים, כרגע אנחנו נמצאים כבר במלחמה רב-זירתית, גם בלבנון, זה לא מלחמה שם, זה ימי קרב, אבל עדיין, כאשר 60 אלף מפונים מהצפון, 60 אלף מפונים מהדרום, 120 אלף משפחות אינם גרות בבתיהם, מעבר לכך שכל הזמן מוכנות של הצבא, וישנה מוכנות, ראינו אתמול רק, ומיד אני אשלים את זה, מהר מאוד זה יכול להידרדר גם למלחמה אזורית עם סוריה, ועם קצת מבנותיה, ראינו את הטילים, שמשוגרים מתימן. אני לא בא להפחיד. יש לנו את הכוח, יש לנו את היכולות, צריך אורך נשימה. אנחנו צריכים להבין את זה. יש רוב עם ישראל, ממשיך בשגרת חייו, מוסדות החינוך והחדרים נפתחו, המסגרות עובדות, אתה מבקר ונוסע ברחבי הארץ, אתה רואה את ה... לא בכל מקום. אז לנו כחטבים צבאיים, אפשר גם להיכנס לעוטף עזה, אבל אם נעזוב את עוטף עזה, מי... באר שבע ודרומה, אתה נוסע בצורה בטוחה ושלווה, כלומרים מהמגבלות, אבל אתה רואה את התנועה, אתה רואה מתל אביב וצפונה, אתה רואה את עד אזור חיפה וקצת יותר מכך, אתה רואה את התנועה ואנשים חיים. כלומר, זאת מציאות שהיא תהיה לנו בחודשים הבאים, בשבועות הבאים, בחודשים הבאים, יותר בעצימות, פחות בעצימות. בסופו של דבר, אחרי כמה שבועות וחודשים כאלה, אנחנו נחזור לאיתננו, למצב רוחנו, עם המציאות הזאת שנכפתה לנו עם 1400...
והשאלה שתשאל לי, האם זה עד לסבב הבא שיבוא מתישהו? כי חמאס לא יושב בשקט, הוא ינסה לחזור להעצים את כוחו.
אבל לא יהיה חמאס יותר. במקרה הזה של חמאס, של ההגדרה הזאת, לא הצד הרעיוני. במקרה הזה, כמו שדאש, לקח זמן, הכריעו אותו גם בחומת מגן ב-2002. לקח זמן, אבל בסופו של דבר, אתה רואה שכל הטרור המתפוצצים והמתאבדים, ובצלאל ודוד, אנחנו בגיל הזה, אנחנו חווים את זה. יש לשמחתי הרבה חבר'ה צעירים של הנכדים ושל ה... גם של הילדים של חלקנו, לא מכירים את העובדה הזאת, אבל לנסוע יום-יום אחרי אוטובוסים, ואתה לא יודע אם האוטובוס הזה מולכד או לא, 1,000 הרוגים באותה אינטפאדה שכל יום מתפוצץ לך אוטובוס, לפעמים גם היו כאלה שניים, ושידרנו את זה שנינו כאן ברדיו הרבה מאוד, אז זה מציאות שבסופו של דבר התגברנו עליה. או מלון פארק עם 29 נרצחים, נתגבר.
ואחרי כל זה הגענו למלחמה הזו, לזה התכוונתי שאחת לכמה שנים נצטרך חלילה חלילה, אני מקווה שיבוא שקט, יבוא...
מקווים במערכת המדינית והצבאית, שעכשיו אחרי זה יהיה לנו 75 שנה יותר טובות.
יבוא משיח ובטח יהיה פה שקט.
בעזרת השם. אבל בסדר, בסך הכל אנחנו נרגיע את האנשים, תמשיכו את שגרת חייכם, מי שמגויס, מגויס, מי שיכול לעשות פעולות למען עם ישראל, תפילות, תהילים, ועזרה הדדית, ובסופו של דבר אנחנו נתגבר.
ולימוד תורה.
זאת תמונת המצב לבוקר זה.
קובי פינקלר, תודה על תמונת המצב.
איך דוד לא שואל היום שום שאלה, תגיד לי?
לא, אתה מדבר כל כך ברור, כל כך, אתה יודע, הם מדברים על 400 מטרות הלילה, שלשום בלילה היה 300 מטרות, ואני חושב שכן רואים, אתה יודע, סוג של התקדמות. אני לא ביטחוניסט שיכול לשאול מתי הצבא ייכנס בפנים. אני מבין מכולם, שאף אחד, אני מבין מכולם, מכל הדרג המדיני שאנחנו שומעים אותו כל הזמן, וגם מהצבא, שלא חזרו בהם מדבר אחד, מטרה אחת, מיתות שלטון החמאס ברצועת עזה.
וצריך לומר משפט מפתח בסיפור הזה, להקים את עזה לקח שנים, להרוס אותה גם לוקח זמן, זה לא ביום אחד. מלחמה זה לא זבנג וגמרנו. קובי, שיהיה בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה, בוקר טוב.
ראש הדסק הערבי בחדשות 13, רבי צבי יחזקאלי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
טוב, התמונה שאנחנו רואים זה, כפי שאמרתי עכשיו, לוקח זמן, כל דבר לוקח זמן. הצד השני אבל בטח חושב שהוא יוכל להתעצם מחדש ביום שאחרי.
כן, אתמול שאלו אותי באולפן, מה יחי הסינוח חשב כשהוא יצא לטווח הנורא הזה? מה הוא חשב, שאנחנו לא נשמיד אותו? אבל יכול להיות. שהוא באמת לקח בחשבון שלא נשמיד אותו, הוא יצא לזה, כי הוא בעצם סומך על מה שקורה לנו עכשיו, שאנחנו לא באמת ברורים במטרה. אתם יודעים מה זה להשמיד את חמאס? זה מה המשמעות של הדבר הזה? זה לא דבר פשוט. ואם השמדת את חמאס ברצועת עזה, מה אתה עושה איתו ביהודה ושומרון? מה אתה עושה איתו?
מן הסתם הוא יהיה חלש מאוד ביהודה ושומרון אם אין לו את חמאס עזה.
לא, לא בהכרח. בכלל לא בהכרח. לא בהכרח. ביהודה ושומרון יושבת הרשות הפלסטינית, ותראו, נפל דבר בהוויה הפלסטינית. חמאס הוכיח לכולם שאפשר להביס את ישראל, והם מאוד רוצים לעשות את זה. אתם מכירים את ההוויה של הישובים עכשיו ביהודה ושומרון, כולם בכוננות מזה שהערבים השכנים הולכים לעלות עליהם. למה? כי הם ראו שזה אפשר. תמיד אני אומר לכם פה, אני זעקתי את זה וכל הזמן אני אומר לכם, טרור הוא תוצאה של אפשור. אנחנו אפשרנו את מה שקורה ברצועת עזה. הנשקים שירו בילדי העוטף ושחטו את והרגו ושחטו את כל אנשי הקיבוצים, אלו נשקים שאנחנו חילקנו לרשות הפלסטינית, זה אותם קלצ'ניקובים שאנחנו חילקנו לרשות הפלסטינית כדי שתשמור מחמאס, ובסופו של דבר זה יתהפך עלינו. אנחנו בפני מצב שהוא לא נגמר רק ברצועת עזה, והשאלה היא בכלל לאן הולכים. ההגדרה הזו של לרסק את חמאס ולהעיף את חמאס, מה? חמאס זה שלטון של 2 מיליון בני אדם שהביאו נאמנות לשלטון הזה, ורוב רצועת עזה תומכת בחמאס. מה תעשה איתם?
גם היום,
איזה פתרונות?
גם היום, אחרי שצהל מחריף שם את הרצועה, הם עדיין תומכים בחמאס, התושבים שם בעזה?
אם אתה תדבר עם תושבים, יגידו לך מה חמאס עשה לנו, ומה, איזה אסון הביא על ראשנו. אבל ברגע ש... בוא נאמר ככה, בתוכם הם מבינים שחמאס זה האופציה היחידה שלהם. בתוכם הם מבינים את העניין של המלחמה. חברים, מה קרה לנו פה? היה פה צד אחד שחשב שהמלחמה נגמרה, והלך לישון בלי כוננות עם שחר. תחשבו שרק אם הייתה הכוננות הזו, של אחוז אחד ממאה, שאולי הם יבואו, והחיילים היו עולים לעמדות בשעה 4 או 5 בבוקר, מה שעושים, בכל תרגולת בצבא, לפני השחר, עלות השחר, לפני הנץ, עולים לעמדות, מסתכלים, אם זה היה קורה, היינו היום במספר של הרוגים ונפגעים פחות ב-80%. אבל זה לא היה. למה? כי היינו בטוחים שהכל טוב והכל בסדר. שצד אחד נלחם בך בכל הדרכים, ובעיקר מפעיל עליך, את עצמך, את הטוב שלך, את החסד שלך, את הנתינה, מאיפה נכנסו כל הציודים האלה לרצועת עזה, אם לא מעבר כרם שלום. וכשהצד השני בטוח שהכל נחמד והכל בסדר, זה העיקר הכשל. והכשל הזה עדיין קיים בשאר הזירות, ועדיין הוא קיים היום, כי אנחנו לא יודעים מה זה להגדיר, מה זה להוריד את חמאס? אנחנו לפני מתקפה קרקעית, שאני מקווה שהיא ממש תקרה כשהשטח יהיה מרוכח מספיק. אתמול היה לי ויכוח באולפן עם אלון בן דוד, הוא אומר לי, תשמע, אתה שום דבר לא מספיק לך, אתה טוען שחמאס מתפקד. חברים, המוח של חמאס מתפקד. אנחנו לא רוצים הפתעות לחיילים שלנו. למה אנחנו לא מרסקים עוד יותר את התווך התת-קרקעי, את עזה תחתית? עזה תחתית היא זו שמתפקדת עכשיו, מוציאה נגדנו את הפיגועים והוציאה נגדנו את הפיגועים. למה אנחנו לא הורגים שם? למה אנחנו לא פוגעים שם?
וצריך לומר, הרקטות שמשוגרות, אמנם בכמות פחותה יותר מתחילת הדרך, כל אלה משוגרים ממנהרות, לא על פני האדמה בכלל.
בדיוק. תחשבו שחמאס מתנהל תקשורתית, יש שם תקשורת. יש שם גנרטור, יש שם סולר, יש להם אור, חשמל, יש להם תנועה, יש להם יכולת...
איך זה שיש להם ויש להם
שבועיים? ואוכל וכל מה שהם צריכים לתקופה.
רגע, אני רוצה לשאול, צביקה, איך זה שיש להם ויש להם כששבועיים וחצי אין חשמל ואין דלק ברצועה? איך זה שעדיין יש להם? זה אמור להיגמר מתישהו, לא?
זהו, אז זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אני אומר לכם את זה במשפט אחד. יחיא סינואר מוכן לשלם בדם אזרחיו יותר מה שהם רוצים. זו הטרגדיה הפלסטינית.
כלומר, תסביר את המשפט שאמרת.
יחיא סינואר יכול לשלם בעוד אלפי הרוגים מבני עמו. לא אכפת לו. לא אכפת לו. לא אכפת לו שיהרגו.
ולבני עמו לא אכפת להם ולא מתקוממים ולא כלום ולא שומעים שום ניצני מרד.
אלה כללי המחיים שלהם. הם ברצועת עזה מגן אנושי, ומה יקרה כשצהל ייכנס? הם גם יהיו מגן אנושי. הבונקר הכי גדול של עזה תחתית נמצא מתחת לבית חולים. אתמול הם ביקשו לא לפגוע בבית חולים, לא בגלל שהם דואגים לחולים, הם דואגים למה שיש מתחת. מדובר, תבינו.
אם זה היה אל-קאידה או דאש, והיה בית חולים שמעל מפקדת אותו ארגון טרור, ארצות הברית לא הייתה מאססת פעמיים, מודיעה, יש לכם שעה לצאת, מפגיזים, ברור, הופכים את כל המקום ליהי חורבות. אז מה, אנחנו עדיין יפי נפש? עדיין...
אנחנו עדיין לא מגיעים לעובי הקורה של הקרב מול חמאס. כן, ואני אגיד לך יותר מזה. אם זה היה דאש או אל-קאידה, ואני חושב שדאש ואל-קאידה לא היו עושים את זה, כי דאש ואל-קאידה הם ארגוני טרור שאין להם עם שיגן עליהם. מי שאיתם, איתם. מי שלא, הם שוחטים אותו. ובדרך כלל הם הגיעו לאוכלוסיות שלא רצו אותם. ולא היה קורה כזה דבר. חמאס עושה פה משהו שאין לו תקדים בשום ארגון טרור. הוא לוקח את האנשים שלו ושם אותם כמגן אנושי. אני מדבר עם האזאטים. הם אומרים לנו, הלוואי והחמאס היה דואג לנו 50% מה שאתם, אתם היהודים, דואגים לנו. היהודים בעיניהם זה רחמנים. היהודים שהם באים להרוג, הם בוכים יותר מהפלסטינים. כמו שאמרה גולדמיר, הלוואי והפלסטינים ידאגו לילדים שלהם כמו שאנחנו דואגים לילדים שלהם. אלא מה? כשאתה נכנס עכשיו לרצועת עזה, וכל הזמן העולם אומר לך, מה יהיה עם ילדי עזה? שכחת מה ששחטו את ילדיך. מי שיזכור את מה שעשו לילדינו בעוטף, יוכל לנצח את המלחמה. אני מאוד 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 בדאגה ובתפילה, שבאמת המטרות הללו יהיו ברורות. להשמיד את חמאס זה אומר שאתה צריך לשטח את רצועת עזה, ואתה צריך לתת פתרון לאוכלוסייה שם. ואני אומר לך שרובם ירצו להגר. רצועת עזה לא יכולה לחזור להיות מה שהיא הייתה.
אבל אף אחד לא מוכן לקבל אותם.
אפילו המצרים והירדנים, אתה יודע, השכנים לא מוכנים.
הסיסי לא מוכן לקבל אותם, הירדנים לא מוכנים.
בטח שהם לא. הם לא רוצים, כי הם רוצים להנציח את הסוגיה הפלסטינית. הם רוצים שהסוגיה הפלסטינית תמשיך להיות בקרבנו. חברים, האנשים האלה רוצים, כולם, סופו של דבר, כל אחד בדרכו, גם אבו מאזן, גם חמאס, אפילו מדינות ערב, שהם כביכול יש לנו הסכם שלום איתם וזה בסדר גמור, לא היו רוצות לוותר על האופציה שבתוכנו יהיה תמיד מאבק ויחליש אותנו. גם מובארק, תמיד שבאינו מבגרים למובארק, נשיא מצרים, היינו אומרים לו, למה אתה מבריח, נותן להם להבריח טילים? היה אומר, קצת, תדממו קצת. מה קרה? אתם אריה, זו קץ אתכם יתוש. ההתשה הזו הגיעה למקום שהיא כבר סכנה קיומית עלינו. ולא יהיה מנוס שאנחנו נצטרך לטפל בזה בזירות אחרות.
כלומר, גם לפתוח את הסכמי השלום ואת היחסים עם השכנים בגלל זה?
לא, השכנים לא יקבלו את הפלסטינים, זה ברור לי.
לא, כשאתה אומר שזה היחס של מצרים וירדן, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אבו מאזן, פתח, אני רואה ושומע התבטאויות של בכירים בפתח, שמזדהים לחלוטין עם מה שחמאס עושה. אולי גם הם ארגון שצריך לחסל אותו ולחסל את כל השלטון הזה של הרשות הפלסטינית עם אבו מאזן?
נכון, תראו, אני אמרתי את זה שנים. אני חושב שהרשות הפלסטינית היא עוינת. הרשות הפלסטינית היא באה בדרך אחרת. היא יונקת מאיתנו, ומתי שאפשר, היא נלחמת בנו. אבל תמיד אמרתי לכם את זה, אתה זוכר את זה, דוד, שאמרתי לכם את זה כבר לפני כמה שנים על עניין של הפיגועים. לכו לטקסטים, לכו לשולחן השבת שלהם, לכו למסגדים, לכו לסלונים. תבינו איך מדברים עלינו. מדברים עלינו במונחים של ג'יהאד. תמיד. עכשיו, אבו מאזן עושה את זה בדרך מחוכמת של ללכת עם הקהילה הבינלאומית. החלום שלו זה שאנחנו לא נהיה פה. וזה לא גבולות 67, זו זכות השיבה למקומות שאנחנו קוראים להם מדינת ישראל, ועושים את ההבחנה בין 67 ל-48. אנחנו חייבים להבין, יש לנו פה מאבק עם ישות שאנחנו גידלנו אותה, אנחנו גידלנו את חמאס, צריך לומר את זה ביושר, אנחנו גם תדקנו את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, וכעת יש בה אנרגיה של מלחמה של דור שלא סופר אותנו, וזה רק עניין של זמן, ברגע שיהיה להם את היכולות, הרי כל הסיפור של טרור זה אפשור, אפשרת להם לקבל רחפנים, נשקים, מנועים ומכוניות חדשות, הם עשו פיגועים.
אז בעצם צביקה, בעצם צביקה, שגם אבו מאזן, ובכלל כל הטענות של השמאל היו במשך שנים, תן להם רווחה לפלסטינים, תן להם עבודה, תן להם להתפתח, הם יעזבו אותנו בשקט. בעצם כל זה, זה פייק אחד גדול. כי יש להם מטרה אחרת.
הם עזבו אותך בשקט, הם עזבו אותך בשקט.
אבל התעצמו תוך כדי.
בדיוק. תמיד אני אומר שיש שקט, שקט מתחמשים. המלחמות הן בעצם תוצאה של תקופות רגיעה שבהם אתה נרדמת. אתה נרדמת, זה בדיוק ההסכם שעשה מוחמד עם משפחתו במקה, שהוא בא לכבוש אותם ולהנחיל להם את הרעיון הזה של מונותאיזם, של אלוהים אחד. והם אמרו לו, תשמע, עזוב אותנו, זה פוגע לנו בביזנס. עשו הסכם. עשו הסכם לחמש שנים, לך לאן שאתה רוצה, אנחנו נהיה פה חמש שנים, ועוד חמש שנים נחדש את החוזה. אחרי שנתיים, שהוא התחמש, הוא בא, שקט את כולם.
אם אני הולך לאחור, צביקה, אם הולכים לאחור, ההיסטורית, איפה המחדל הגדול הזה מתחיל? בהתנתקות, באוסלו, אולי עוד יותר אחורה?
המחדל הזה מתחיל לדעתי בתחילת שנות ה-90 בכלל בעולם, בתפיסה שהייתה שברית המועצות נפלה, והעולם כבר לא יצטרך להילחם. דתות זה דבר ששייך לעולם קדום וישן. אין צורך להילחם לא על דת, לא על לאום, לא על אתניות ולא על זהות ולא על שפה. כולם אחד, הכל בסדר, יש אינטרנט בעולם. ככה דחפו אותנו להסכמי השלום עם הפלסטינים. עכשיו הפלסטינים בחוכמתם, שהם היו גם מרוסקים אחרי מלחמת המפרץ שעשה סדאם חוסיין וזרקו את המקוואט, באו ואמרו, תשמע, בוא נלך על המשותף, הכל בסדר, בוא נשאיר את הסוגיות הגדולות, בוא ניכנס לשטח, נארגן פה ביוב, מים, עירייה, הכל יהיה בסדר, ישראל מצא חן בעיני הדבר הזה. הכשל הוא הבסיסי של המערב שנגמרו המלחמות. ובמזרח אף פעם לא נגמרו המלחמות. ואנחנו קיבלנו תזכורת לזה בעולם אחר כך ב-11 ספטמבר. העולם שלנו נלחם. הקשל הוא שחינכנו, וזה אני פשוט בשבוע האחרון עשיתי כמה סרטונים של קשל הקונספציה. הקונספציה הזו הונחלה לנו, לקצינים, למודיעין, לצבא, שאין צורך להילחם, נגמרו מלחמות בעולם, הכל בסדר, בואו נתחבק איתם, נעשה משלחת של ילדים, ונעשה יום זיכרון משותף, וניתן להם את מה ש... וניתן להם רמת חיים מסוימת, וכולם יזמינו באלי אקספרס בגדים, ויהיה בסדר.
קונספציה של שמאל או קונספציה שגם אנשי ימין היו חלק ממנו?
אין פה שמאל וימין, כולם בקונספציה.
לא, כן, אבל מי שניהל את המדינה וניהל את הצבא באותם שנים, לא בדיוק אנשי ימין.
תראה, קודם כל, זה התחיל באוסלו, אצלנו, אני דיברתי עכשיו על העולם.
אוסלו זה שמאל, שלטון שמאל, רבין, פרס.
מי שהמשיך אחר כך זה גם שלטון מימין.
נתניהו.
השלטון של נתניהו לא תדלק את חמאס, זה לא נתן לו כסף. הכסף שהעברנו מהקטרים לרצועת עזה, מיליארד וחצי דולר, במהלך העשור האחרון, אתם חושבים שזה הגיע לרצועת עזה או לבניין הכוח שבא ואחר כך שחט את ילדינו? זה מה שהיה. לכן אני אומר, זה אין פה עניין של ימין ושמאל, שתבינו. גם הימין וגם השמאל לא מבין את הכלל הראשון בקרב. מה מפעילים נגדי, הם אפילו לא יודעים שיש קרב, הם רק דוחים את זה ודוחים את זה. זה בדיוק כמו שארצות הברית עושה בכל המקומות שלה בעולם. הם אומרים, קחו כדי שיהיה שקט לעוד צד ותעזבו אותי. והמזרח התיכון אומר, אנחנו לא נעזוב אתכם. הנה המלחמה הגיעה לפתחנו, והיא גם בכמה זירות. תראו את האיראנים, תראו אתמול האיראנים תוקפים את האמריקאים בלי בושה. חיזבאללה מקנית אותנו בגבול. למה? כי הם מבינים שאפשר להפעיל לנו מלחמה בגלל הסיבה הבסיסית שאנחנו לא רוצים מלחמה.
הזכרת את ארצות הברית, אז ארצות הברית בעצם ממשיכה לטעות בגישה שלה לגבי מה שקורה כאן במזרח התיכון.
נכון.
כלומר, הם חוטפים, אמנם בינתיים מה שנקרא בקטנה, מה שאנחנו רואים, אבל הם חוטפים בסוף.
נכון, תראה, האמריקאים קידמו פה שתי נוסעות מטוסים, זה יפה. אני יושב באולפנים שאומרים, איזה יופי, החיבוק האמריקאי הוא מרשים, הוא מורלי, הוא חשוב, שארצות הברית עומדת מאחורינו. אבל אני אומר, חברים, החיבוק הזה גם יכול להיות עם ברקס אוטוטו. כבר מדברים, אתמול כבר אמרו, למה צריך מתקפה קרקעית? כל הזמן אומרים לנו, הומניטרי, הומניטרי, הומניטרי. חברים, אין בעזה חפים מפשע. אני אגיד לך מה שאמר פעם הרב דרוקמן, יש מחפים על פשע. אין חפים מפשע. חברים, זו אוכלוסייה שאלה שעבדו אצלנו, דיווחו לחמאס איפה הבתים של הקיבוץ ואיפה לשחוט אנשים.
כן, אבל לך תגיד את זה לעולם. לך תגיד את זה לעולם, יפה הנפש העלובים האלה בעולם.
העולם מבחינתו שאתה לא תתקיים, העולם לא מקבל תחת הלגיטימציה. אתה נלחם פה עכשיו על הקיום שלך. עכשיו, העולם, אם אתה מתחשב בעולם, יכול להיות שאנחנו בנקודה כזו קריטית, שעצם ההתחשבות בעולם, אתה בסופו של דבר תפסיד את המדינה היחידה שיש ליהודים פה. עכשיו, בוא נאמר שבסוף אני יודע שזה לא יקרה, כי לא תשכח מפיזרו, ולא יפר את בריתו, ולא יהיה. אבל הגב שלנו מתקרב להכיר חברים, אנחנו צריכים להכיר במציאות הזו. אני זורק את זה 10-15 שנה, אז אומרים, קירה וככה, וזה אין דבר. אני חושב שזה לא עניין של שמאל ומין, גם ימין וגם שמאל, צריכים לעשות תשובה על האופל שהם ראו את זה, גם באולפנים צריכים לעשות תשובה על האופל שהם ראו את זה, ולהגיד מה זה מצריך מאיתנו. רדו לעוטף, תראו את החיילים, הם כבר הבינו. מי שלא הבין זה ההנהגה שלנו,
והפרשנים.
והתקשורת,
כן, יותר מאשר ההנהגה. טוב, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו, שזה תפילות ולימוד תורה, וגם אתה נוטל חלק בזה כל בוקר, אז נשחרר אותך ללימוד היומי שלך.
תודה.
רק אם זה ננצח, רק אם זה ננצח, לא עם שום, כאילו, עם הכוח של זה.
לראות את התורה הקדושה שלנו שאומרת לנו, זה רק להתחזק, וכל אחד בדרכו. אל לנו עכשיו לבוא להגיד לאלה שלא ידעו ככה או שלא חשבו ככה, אמרנו לכם, לא אמרנו לכם. זה הזמן לחבק, זה הזמן להגיד בואו, ולא להוכיח, כי תוכחה בסופו של דבר שוב תרחיק. אסור להוכיח, ובספק אם יש מישהו בדור הזה שיכול להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא, אנחנו צריכים רק לחבק, לאהוב ולהתקדם הלאה.
מסר לחיים, לא רק לתקופה הזו. צבי חזקאלי, תודה שדיברת איתנו, במיוחד על המילים האחרונות. מרתק, תודה, להתראות, בוקר טוב. באמת מרתק, כמו תמיד. בהיר, נהיר. והוצאנו אותו מהלימוד שלו, בבוקר בשעה הזו לומד, אתה יודע.
כן, זה כזה דוגמה לבעל תשובה אמיתי, כמו שצריך להיות, מה שאני מכיר ויודע עליו.
כן, כבר עמוק עמוק בתוך העולם שלנו בכל המובנים הטובים,
צריך לומר שהוא במשך כל התקופה, גם בתקופת השקט כשהיינו מעלים אותו כאן,
הוא תמיד היה האיש שמטריע מפני החשיבה הלא נכונה והקונספציה הזאת. תשימו לב,
טעות, איך שמסתכלים על כל מה שקורה כאן במזרח
הזה. אז אני אומר בשמו, אמרתי לכם, הוא לא אומר את זה בצניותו, אבל זה ממש ככה. זה אמרתי לכם הכי משמעותי של התקופה הזו. נצא להפסקה, עוד מעט יהיה איתנו כאן אבא של אחד מ-200, כמה? 20 החטופים?
כן,
משהו כזה?
220.
220, אחרי השחרור של שתי אנשים הלילה. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.36, אני עדיין בתוך הרעיון עם צביקה חסקלי, הדברים שהוא אמר כאן.
במה בעיקר? בזה שאתה יודע, הדיסקט טרם הוחלף מבחינתי, מה שאני
לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע אם הוחלף או לא הוחלף, כי אנחנו לא מדברים כל כך עם אלה שיושבים שם בקבינט, כי הם סגורים שם והסוקים בשלהם.
לא, שופטים את זה לפי מעשים, אתה יודע.
אבל אני גם בעניין הזה לא בטוח שזה נכון לשפוט לפי מעשים, כי אף אחד לא יודע מה מתכננים, מה רוצים, ואיך נערכים, ואיך זה ייראה ביום שאחרי שזה יתחיל, ושבוע ושבועיים אחרי. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, שזה להתפלל לבורא עולם, שיתקן אותם ביצה טובה, ויתן להם את כל עשיית הדשמיה כדי להצליח, ואין לנו לסמוך אלא להבינו שבשמיים בהכל, גם בזה, בעיקר בזה ובכל דבר אחר, ואי אפשר לדבר על מה שיהיה כשאתה לא יודע מה, ואתה לא יודע מה מתכננים. אז כל הפרשנים, בוא לא נהיה כמו אותם פרשנים, שיודעים הכל, חושבים שיודעים הכל, יותר נכון, ומחלקים מיצות ואומרים לקבינט מה לעשות, והם החכמים הכי גדולים שיש. לא, הם לא. סליחה שאני אומר את זה. לא הם, לא אני, לא אתה, אנחנו צריכים להיות עם ענווה בעניין הזה.
מה גם שבמשך שנים הם מכרו דברים אחרים לגמרי.
מכרו לוקשים, נכון. בפוליטיקה יותר קל להעריך מה יהיה, אתה יכול להיכנס לראש של פוליטיקאים, או מתכנן, ויש הדלפות, ויש זה. בנושא הזה, מה גם שזה לא אותה פוליטיקה, זה אנחנו מול חמאס, חמאס מולנו, אתה לא באמת יודע מה הראש הקרימינלי המעוות שם מתכנן, תכנן, חושב, רוצה, מה הוא רוצה אנחנו יודעים, אבל זה ניתן לאנשים הנכונים לעשות, ובדעת שם תהיה להם סייעתא דשמיא. עכשיו אנחנו מתקדמים, ומדברים עכשיו עם יגאל כרמון, המייסד והנשיא של מכון המחקר ממרי, אלוף משנה במילואים, לשעבר גם יועץ לענייני לחימה בטרור לשלושה מראשי ממשלה. שלום יגאל. שניים? אוקיי, אז אני חוזר בי מהשלושה. בוקר טוב, מה שלומך? מה קרה?
תפסיק עם הבדיחות האלה. מה קרה?
לא, חשבתי משהו אישי. אם זה בעניין הציבורי, כולנו בתחושה.
איזה אישי, יש לנו בעיה לאומית.
כן, כן, כן. לא, חשבתי משהו אישי. אם זה בלאומי,
אני מבין אותך. עכשיו אני אתחיל, במקום שתשאל אני אתחיל. הדברים שלך, שאף אחד לא ידע כלום, החכמים האלה, אנחנו פרסמנו את כל מה שהיה, את כל מה שהתרחש. חבל שאתה לא קראת את זה.
לא, אני דיברתי על המערכת, לא עליי ולא עליך.
תרשה לי עכשיו לדבר.
כן.
אנחנו פרסמנו את הכל בסרטים, בדוחות. אני הוצאתי התראה ב-31 באוגוסט. אל תכליל כל אחד חכמים. הוצאתי התראה על סימנים מעידים למלחמה. ב-31 באוגוסט, והכל תואר, והכל, הכתובת הייתה על הקיר, אנשים לא רצו לראות אותה, זה דבר אחר, אבל אנחנו פרסמנו את הכל, כולל ההתראה הספציפית שלי, ב-31 באוגוסט על מלחמה.
השאלה עם ההתראה הספציפית שלך, ומה שאתם פרסמתם הגיעו לדרגים הנכונים? כלומר, למקומות הנכונים שבהם היו צריכים לשקול לקבל החלטות?
אם לא הגיעו, הרי זה אשמתם, כי זה הולך לעשרות אלפים ומאות אלפים. אבל אותם הדברים שאנחנו ראינו, יכלו לראות גם גורמי המודיעין, ואני מניח שהם ראו את זה. יכולות ההאזנה של השב"כ הן אדירות לכל נמלה שהולכת בשדה. הם לא ראו ולא שמעו, ודאי. מישהו לקח על עצמו לבטל את הדברים, לומר שזה הצגות, שזה קנינו אותם, שזה, וזה הרגע לדבר על העניין הזה.
מתחת, בדיוק, תן לי להשחיל רק שאלה, באיזו מטרה הייתה לאותם אנשים שביטלו את כל מה שהם ידעו, ובוא, כמו שאתה אומר, השב"כ מאזין ויודע מה קורה שם, זה לא רק הקונספציה שקשלה פה. זה ברמת התוכן, ברמת מישהו לא יתקן, מי שצריך להתקן אולי.
לא, לא, הכל היה ברור. פשוט ביטלו את זה, אמרו שזה הצגות, אמרו שכן. מי אמר? נתחיל עם זה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במשך עשור, ניהל מדיניות שהוא גרר גם את גורמי הביטחון, כנראה להיות שותפים לה, של שיתוף פעולה עם קטר. בהכנסת כספים $1.5 מיליארד לעזה לחמאס. את הדבר הזה הצדיקו בכל מיני דרכים מזעזעות, שהוא קונה אותם, שהוא קונה שקט, לא היה שקט, היו סיבובים של מלחמות, שהיו גם תיאורים כאלה פוליטיים, שאנחנו מחזקים את חמאס, אז מפרידים בין יהודה ושומרון לבין מוצאת עזה, כל מיני דברי הבל ורעיונות.
רגע, ובזמן אמת, מה אתה כתבת על הדבר הזה? מה אתה כתבת על זה שמאפשרים את הכסף הקטרי לרצועת עזה?
כן, תראה, ב-21 מישהו שלח לי את מאמרי, חתונת הדמים של ביבי וקטר, וכתבתי שזה את כל מה שהכסף הזה עושה, שחמאס בונה את כוחו הצבאי, הכל כתוב, וזה היה בדף הירוק במקרה, אבל בכל הדוחות שלנו, הכל, אבל כל אדם נורמלי יכול להבין אם חמאס שולט שם והכסף הולך אליו, אז למה זה? לבתי זקנים? למה זה? הם בנו כל מערך הטילים האדיר, כל ה-30,000, 40,000 רוצחים, כל אופנוע, כל רחפן, כל דבר, וכל עזה מתחת לקרקע, שעכשיו הוא רוצה לשלוח את הילדים לשם, את החיילים, זה להוסיף חטא על פשע. הם בנו אותה בכספים שהוא אישר לחמאס. זה פשוט מזעזע. עכשיו, גם לא צריך את זה באופן מבצעי, מכיוון שאפשר להסתפק בהפצצות, הן משיגות את יהודן, אין שום צורך, צריך להראות שאנחנו הולכים לקראת לשחרר חובה מוסרית, להציע את שחרור כל האסירים, ואם הם לא רוצים, אז גם עוד הצדקה להמשיך בהפצצות. אבל אין שום צורך, בקוסובו, בעלות הברית הפציצו 78 יום, עד שהסביצו איזשהו צעד קרקעי. אין לזה שום... אבל נחזור לאחריות. האחריות הזאת לא תסולח. זה, תראה, השיתוף פעולה של עם קטר, אני מיד אגיע לזה, הוא גם נמשך. ראש הממשלה הוא פשוט המשטאפ של קטר. מי שרוצה להוציא את החטופים, צריך להפעיל לחצים על קטר. לחצים מסיביים, כמו שאנחנו יודעים לעשות.
מי אמר שזה לא ולהתחנן. ומי אמר שזה לא נעשה היום?
ודאי שלא נעשה. מה זה מי אמר? ודאי שזה לא נעשה. מתייחסים אליהם כמתווכת, כאיזה ביראת כבוד, כתבים, אנשים מתנאים, קטר מעוזרת. היא הרוצחת. היא משפחת טרור, שהיא לא רק עוזרת לחמאס, רשות בראש קטר, אלא גם למדינה האסלאמית, לטליבן, לאל-קאידה. האיש המרכזי בפיגועי 11 בספטמבר היה מוכבא בקטר, וכשבא ה-FBI לעצור אותו, אז ואמרו רק לאמיר, תוך שעות הוא נעלם, ואת זה אומר ריצ'רד קלארק, שהיה יועץ לשני נשיאים לענייני מודיעין,
כן.
קלינטון ובוש.
אני רוצה לחזור איתך ליגאל קרמון, למאמר שציינת בתחילת הדברים, שפרסמת ב-31 באוגוסט, והמאמר הזה מולי, אני רואה את אני מקריא את הקטע הראשון, שלאחרונה הצטברו סימנים המעידים על אפשרות של התלקחות מלחמה נגד ישראל בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. הדבר עלול לנבוע מעימותים אלימים בשטח שיובילו להידרדרות בלתי נשלטת ורבת נפגעים, או בגלל כלי נשק חדשים. ואומנם חמאס וחיזבאללה אינם ססים לעימות כולל מול ישראל, אך עימות כזה ייתכן עקב הידרדרות בלתי נשלטת או שימוש חיזבאללה וחמאס בכלי נשק קטלניים. בסוף, במציאות, בשמחת תורה, זה לא התחיל בגלל שהם לא ססים או כן ססים, ולא בגלל הידרדרות בלתי נשלטת, אלא במודעות מלאה לטבח חסר תקדים ומחריד שהם נכנסו אליו. ולזה אני שואל, האם היו סימנים בכל מה שאתה עוקב אחרי העולם הערבי?
כן, אז אני אמרתי לך, אמרתי, בנוסף להתראה הזאת שאותה הוצאתי, הוצאתי על יסוד הסימנים, הוצאנו וידאו ב-12 בספטמבר, תרגיל על מודל, אפילו ה-CNN הציג אותו, תרגיל על מודל לקראת הביצוע. כל מה שהם ביצעו בווידאו הזה, 12 בספטמבר. עוד ב-2018 הצגנו מצעדי השיבה, והיה שם בדוח הזה המפות שלהם שפרסמו, 10 דקות לשדרות, 7 דקות לפה, 5 דקות לפה, 3 דקות לפה, שחט, הרוג, שרוף. שחט, הרוג, שרוף. זה כתוב. כל זה הוצאנו, היה כתוב, בוא נעשה משהו, בוא נשדר כל יום אחד מהדברים שהוצאנו, אוקיי?
תגיד, אתה מדבר בעיקר על אתה מדבר בעיקר על העבר, על מה שקרה עד השביעי באוקטובר.
עד השביעי הוצאנו עוד המון מסמכים. הוצאנו את סינואר מאיים, נזרוק עליכם 1,000 טילים, 2,000 טילים, את הכל הוצאנו.
טוב, אנחנו מדברים על העבר, בוא נדבר רגע על ההווה ועל העתיד. עכשיו מה שישראל עושה, היא עושה את זה נכון?
לא.
למה?
ההכנות, בסדר, צריך להיות מוכן. אלא שהדבר החשוב ביותר מבחינתנו עכשיו הם החטופים. איך מוצאים את החטופים? הדרך שבה ישראל עושה בתחנונים וקטר המתווכת, זה מעשה טירוף. זאת המשטפיות בעצמה. קטר היא חמאס, חמאס היא קטר, ולא מתווכת שעוזרת. כל מה שערבי ברחוב יודע שקטר היא לצדם, הישראלים לא יודעים, מתנהג כמו איזה אידיוטים מוחרטים, מתחננים ומבקשים. אם רק היינו מפעילים יום אחד לחצים על כלכלת קטר, ושזה דבר שניתן לעשות עם יכולות הסייבר שלנו, תוך יום כולם היו חוזרים. תוך יום.
יגאל קרמון.
זה פשוט לא יאמן מה שקורה.
אפשר לדבר על זה עוד שעות, ולדבר על הקונספציה שקשלה, ועל כל ראשי הממשלה, כל. לא היו פה הרבה ב-20 שנים האחרונות, שקשלו בכל ההסתכלות והחשיבה וההתנהלות, אבל עוד יהיה הרבה זמן לדבר על זה גם אחרי המלחמה. תודה שדיברת איתנו, יגאל קרמון, נשיא ומייסד מכון ממרי. תודה רבה. רצינו לדבר עם אבא של אחד החטופים, אבל הוא עסוק, אנחנו לא מצליחים הבוקר, אולי מחר נעשה את זה, אבל בואו נדבר עם מישהו אחר ממשפחות החטופים, והנרצחים גם צריך לומר. דור דן, שלום לך.
שלום וברכה.
אמא שלך נרצחה, נכון? בטבח הנורא?
כן, אמא ואחיינית.
וואו, וכמה בני משפחה חטופים?
יש עוד שני אחיינים. ילד וילדה בני 12 ו-16, ואבא שלהם, נגיס.
וכולם עם אזרחות ישראלית בלבד?
עם אזרחות גם צרפתית, לפי דעתי.
כל הדיבורים על זה בסוף, אתמול חשבו שישוחררו בעלי אזרחות זרה, וכבר נהיה מזה שערה, למה מעדיפים פה את אלה שאין להם את האזרחות הישראלית בלבד? אני לא יודע כמה זה באמת משנה גם לחמאס וגם בכלל במציאות, אבל דבר איתנו על התחושות, על המחשבות. אתה אדם שומר מצוות גם כן, אני מבין, נכון?
כן, משתדל.
כן, כמו כולנו. והתחושות בתקופה הזו?
כמובן בהתחלה זה הלם לכולם. אוספים את השברים רגע של הלב, של האמונה. לראות רגע באמת איך מצליחים לדבר עם השם יתברך מחדש אחרי ש... מתיך מוטלים מפניך, אבל לאט לאט מנסים באמת להיזכר שאין לו בלבדו, שהוא באמת הטוב והמתיר. הוא עכשיו עושה איתנו פה מהלך שקטונו מלהבין ולנתח, והכל מעט השם עד הפרט הכי קטן, מקטר ועד חמאס, הכל כל כך מושגח ונראה שזה אלוקות, שפשוט קשה להגיד את זה מילה אחת רע. ועכשיו לאט לאט רואים את הטוב שבתוך המהלך הזה, איך הוא עשה חסד עם המון אנשים, איך הוא עשה ניסי ניסים לאנשים שניצלו. אמא שלי באה בחלום לחבר טוב שלי בדיוק יום לפני שהודיעו לי על הפטירה שלה. הוא אמר לי, ראיתי את אמא שלך, הייתה בבית, הייתה עם פנים מוארות, הייתה שמחה, נשקת אותה ובירכת אותה. וזה הרבה התגלויות עכשיו של הרבה הרוגי מלכות שמתגלים לאהובים שלהם, שמראים להם שבאמת באמת במקום טוב, אנחנו פה למטה בוכים ולמעלה צוחקים, ואנחנו מנסים לאחות את נסיעת ההפכים הזאת. אבל באמת מה שאני מנסה הכי הרבה זה לזכור תמיד שכל מה שאני רואה, שומע וחווה, שזה ממנו. שזה ממנו ממש. וגם אם יש לי תלונה, אני באמת מנסה לעשות אותה אליו. כי רק הוא זה שיכול לטפל בזה. וברור לי שהפתרון היחיד כרגע למדינה, וכמו שמעתי גם בלוויה, ופניתי אומנם לביבי, שנקרא בנימין, שהוא האח של יוסף, שהוא האח הקטן של יהודה גם, שהוא אמר, אני ערב לו, שרק ביבי יבוא ויגיד, אני קורא עכשיו למשיח שיבוא, לתת לו את המפתחות, לקחת את האחריות על מה שקורה פה. אי אפשר לפתור את זה בדרך ארץ, אי אפשר לפתור את זה בדרך של הפצצות או תחנונים, וגם לא כסף, וגם לא שום דבר שאנחנו מבינים היום, ששום דרך היא כבר לא נראית דרך.
כן.
ואנחנו באמת מקווים שמשיח יבוא ויציל אותנו מהכאוס הזה.
אמן, מהר מהר, רק, אין ספק, אמן. רק הוא. סבתא שלך, השם יקום דמה, התגוררה בקיבוץ ניר, אמא שלך, סליחה, בקיבוץ ניר עוז, בעצם אתה גדלת שם גם כן, נכון?
כן, במשך 20 שנה, מהקיבוץ השומר הצעיר, עם כל החינוך האידיאולוגי והערכי של המקום,
מתי אתה גילית את ומתי אתה גילית את היהדות, נקרא לזה כך?
היהדות, השם ברחמיו, בסביבות גיל 30, התחיל לאט לאט לפתוח את הלב מתוך כל ההתנגדויות שהיו לי על העולם ועל העולם היהודי. לאט לאט קירב אותי. רק צריך להרחיק אותי עד אוסטרליה, באיזשהו שלב העבודה שלחה אותי לאוסטרליה לחמש שנים לשליחות, ושם לאט לאט דרך חב"ד, זה התחיל ככה לפחות, ככה התקרבתי ליהדות. ובסופו של דבר רבי נחמן ברסלב אסף אותי אליו והקפיד להביא אותי כל ראש השנה אליו ולעשות לי תיקונים שהוא לא יכול לעשות באף שנה ובאף רגע, וקירב אותי אליו ומקרב אותי עדיין כדי שבאמת היהדות שלי תהיה ראויה לקבל פני משיח, וכל אחד באמת מהמקום שלו כפי יכולתו לפי משנתו של רבנו, שבאמת כל אחד לפי יכולתיו מתפלל, השם יתברך זרק אליו.
ורק בכוח שלו אפשר לעבור את התקופה הזו בשפיות.
בכוח הצדיקים. כוח הצדיקים והעצות של רבי נחמן, שהוא בעצמו אמר שהוא מביא עצות בתקופת המשיח, לא פחות. לא עצות של על הדרך, לא נחמה רגעית, רק נחמה ממה שאנחנו הולכים לחוות ממש עוד רגע ממשיח צדקנו, לא פחות. לכן אני פחות באופן אישי מאוד מקבל מהעצות של רבנו ומהנחמה שלו וממה שהוא שולח לי בהתבודדויות כדי באמת לקבל נחמה אמיתית וסבלנות על הביזיון שאנחנו מקבלים עכשיו, ואנחנו יודעים שהביזיון הזה עכשיו מנקה את כל עם ישראל מכל העוונות, כולם.
בהחלט, דור דן, אנחנו חייבים לסיים, מחכים שיופיע בדיוק, שיהיו בשורות טובות, והקדוש ברוך הוא ישלח לכם נחמה, ושכולם יחזרו בשלום הביתה.
תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב.
תודה.
איזה מחזק, וואו.
כן, כן, לגמרי.
כותבים לי אנשים, חיזוק, ממש ככה.
בדיוק. שיהיו בשורות טובות, תודה לצוות שלנו, ונהיה כאן בזאת שמחר בבוקר.
תמשיכו להתפלל לשלומם של חיילי צה"ל שיעשו את מלאכתם נאמנה, בעזרת השם.
בשורות טובות, להתראות דוד.